חנוכה שמח. קודם כל, הפעם לא רציתי שיהיה לי פקקים, אז הגעתי לפה אתמול בערב, ישנתי אצל אמא שלי, סיבת חנוכה. זהו. אמרתי, לא יתקילו אותנו הפעם. נעים מאוד. כבר נפגשנו כמה פעמים, יוני דוני יחיה, בן המקום, המדגני לשעבר, היום ב-12 שנים האחרונות במושב הזורעים שבגליל התחתון, בישיבת ההסדר בצפחות. ותודה רבה לחיים שלא נמצא פה, הוא אמר לי, תקשיב, הכל, לא הספקת לבוא, אולי תבוא בחנוכה. אמרתי לו, זה נס חנוכה, כי זה שיעור החנוכה, אם לא עכשיו. ואמרתי לו, האמת, שבוע הבא, יום ראשון, אני כבר במילואים. אז אם לא היה עכשיו, אגב, כשזה קרה לי, היה פקק אדיר לפני שבועיים, ולא דיוע, לא ביצור. אז כיוון שהשיעור היום עוסק ביכולת של יהודי תמיד לראות את הטוב ולהודות גם בקושי, אז לא היה לי הצדקה להתלונן. כאילו, הייתי תקוע שעות, אמרתי, טוב, אני צריך להודות, כי אני לא יכול, אני לסתור את עצמי. טוב, אז חנוכה שמח ובשורות טובות. היה ויכוח גדול במדינה, מי הוא יהודי? התשובה של היהדות לשאלה הזאת היא מי שאימא שלו יהודיה, או שהתגייר כדין. אבל השאלה, מהו יהודי? אז אני רוצה לענות שיהודי זה מי שיודע להודות. הרי לא כולנו באנו משבט יהודה. אז נכון, יש את הטעם בפשט, יהודה, אז יהודי, שומעים טוב שיש קצת אקו כזה? יש פה איזה? אוקיי. יהודי זה מי שיודע להודות. ואולי לא מקרה שמנהג ישראל לפתוח את היום במילה מודה. ומי שהוביל את קרבות החשמונאים נקרא יהודה. יש גם את יהודית החשמונאית. האם כל הדברים האלה הם במקרה? לא. ואני רוצה לטעון בשיעור הזה שהגדרה מהותית של כל אחד מאיתנו זה מי שיודע להודות. כלומר, זה לא עוד ערך חשוב, יש ביהדות חסד, ויש תפילה, ויש הודיה. אתה יודע, יש הרבה שיעורים על החשיבות להודות. אני רוצה קצת בשיעור הזה לנסות להגיד שזה במהות. כאילו, זה מגדיר אותך. זה דרך חיים. ננסה קצת בשיעור הזה להבין מה זה אומר שזה דרך חיים, איך זה יכול להציל אותנו לפעמים בעת צרה, ואיך זה קשור לחנוכה, שקשורה למידת ההוד. שגם היא קשורה להודיה ויהודי וכל המילים האלה. מתי בפעם האחרונה אמרת תודה מכל הלב? ואיך הרגשת? תגידו מסביבכם, אתם שומעים יותר הודיה פרגון או יותר תלונות? מה? שאלה מכשילה? לא, לא, למי ש... למישהו יש הסבר למה מהדורת החדשות תמיד פותחת במילים ערב טוב, ואז חצי שעה מסבירים לך למה זה לא באמת ככה. אבל זה בתקשורת, באמת בשטח. ותלוי לאיזה ערוץ אתה מקשיב, הבנתי, כן. גם. אבל בשטח אנשים גם יודעים לפרגן ולהודות. אני יכול להגיד לכם שהמילואים הקודם שלי היה בגולן, פתאום מוצא רכב, מישהי יוצאת, 4 שקיות, 13 קילו של מנגוים. אמר לה, מה? רק רצינו לומר תודה. אחד האישורים. עכשיו זה נותן כוח, אנחנו יודעים שיש כוח למילים, יש כוח לתודה. אפילו בן אדם לחברו אנחנו מרגישים את הכוח של הדבר הזה. אז אני רוצה רגע, לפני שנדבר על תודה, לספר על... בן אדם די מפורסם, לא נגיד את שמו, שפעם פגש אותי, נפגש עם ההורים, ההורים מכירים כל מיני אנשי תקשורת, אז ישב שם מישהו, הוא ידע שאני דתי, אמר לי, יוני, מה הסיפור של התפילה? אתם כל הזמן משבחים ומעללים ופסוקי דזמרה, וברוך שאמר, תגיד, הקדוש ברוך הוא לא מספיק גדול כדי שהוא לא יצטרך שכל הזמן תחניפו לו? כל הזמן, אומר, זה, אני, לכן זה קשה להתפלל. כל הזמן אתה צריך להגיד כמה אתה גדול וכמה אני קטן. עכשיו, אותי זה הפתיע, בתור אדם דתי, לא הסתכלתי אף פעם על התפילה, כאילו אני כל הזמן צריך לפייס מישהו להכניף לו, אבל פתאום קלטתי איך אפשר להסתכל על זה מזווית אחרת, אז אני שנייה רוצה לתת מקום לשאלת הכפירה הזאת. ושנייה באמת לשאול, למה כל כך הרבה להודות? כן, אז ידידנו כבר אמר ישר, ככה יצא לך בשטוף, אמרת, זה לא בשבילו. אלא? חד משמעית. אני חושב שכולנו יודעים, יהודי, שומר מצוות יודע שהקדוש ברוך הוא, האינסוף ברוך הוא, הוא לא כמו בן אדם, שאם תחניף לו מספיק, אז הוא ייתן לך יותר תקציבים בקדנציה הבאה. זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים את ההודעה, ואני רוצה רגע להתעכב על שתי מילים שנקראות מודה אני. אגב, באיזה מסכת זה כתוב מודה אני? איפה זה בגמרא? לא מופיע בש"ס. לא בבלי, לא ירושלמי. מאוד מעניין, זה לא מופיע. אגב, גם השולחן ערוך לא כותב את זה. זה הכוח של מנהג ישראל. זה מופיע בספר סדר היום, לרב מכיר, אבל כנראה שזה מנהג מאוד קדום, שיש דברים שזה מנהג ישראל. הרב קוק יש לו שתי הברקות בנוגע לשתי המילים האלה. א', מה זה מודה? וב', למה הסדר הוא מודה אני, ולא להגיד, אני מודה לך. בדרך כלל בשפה שלנו, אני מאוד מודה לך. אתה לא אומר היום למישהו, מודה אני לך מאוד, לא יודע, זה לא. אז גם בתפילה, מודים אנחנו לך. יש פה איזה עניין. אז בואו נראה כמה שורות בדף. יש לכולם דף? בואו נגיד השנייה תודה גם על התה. ברוך תודה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יום ידברו. היו צדיקים שרגע לפני פטירתם, הם כל כך רצו להודות להשם על כל החיים, הם ממש רצו, השתוקקו לברך שהכל נהיה בדברו ולכוון על כל החיים שלהם. אתה יודע, ברכה לבטלה ודעת, ביקשו שיביאו להם איזה חתיכת משהו, שהכל נהיה בדברו. הרב קוק אומר, בפירוש שלו על הסידור, עולת ראייה, אומר, מודה, ההוראה הלשונית של חובת הודעה בביטוי מודה במיוחד, משותפת היא, יש לה שתי פירושים למילה מודה. אחד, הודעה מגזרת תודה, הבאה מתוך הכרת הטובה של המיטיב, אבל שתיים, מגזרת התוודות והודעה על האמת. המילה מודה, תחשבו שנייה, באיזה קשרים מישהו אומר מודה? יפה. או וואי, אני מודה לך על האירוח, או, אתם יודעים מי עשה את זה? מודה. מודה זה אני. זה יכול להיות מודה באשמה, זה יכול להיות מודה חיובי. כן, אני מסכים לדבריך, מודה. על מה מכוונים בבוקר? מודה אני תודה? או מכיר אני שאתה הוא מלך חי וקיים שהחזרת, אני מכיר בזה שאתה החיית אותי, או אני אומר לך תודה. הרב קוק אומר שניהם, ואחד אמור להוביל לשני, תראו את ההמשך, והדברים מתאימים זה לזה. צהלת החיים הראשונה פוגשת את האדם בהקיצו משנתו, ומוצאו לפניו עולם מלא מחדש בכל מילואו וטובו, היא מרימה את אור השכל הפנימי להכיר את אור החיים שהוא נובע כולו ממעיין הטוב. במילים אחרות, הרגש הטבעי, תודה. קמתי בבוקר, איך אומרים? תגיד תודה, כל השאר בונוס. אבל מתוך הרגש הזה תעלה אל השכל ותגיד, וואו, תודה רבה השם, ויש פה מישהו שבאמת מחזיק פה את הכל ונותן חיים ונותן טוב. אז ההודעה הפרטית שלי מתחברת לתפיסת עולם. אני מודה גם, אני מודה בזה שאתה אומר לחי וקיים. אתמול אמא שלי שאלה אותי בדיוק במסיבת חנוכה, מודה זה נשמע שלילי קצת, מודה באשמה. אמרתי לה, לא בהכרח, אנחנו כבר רגילים את זה היום שזה מודה באשמה. יש גם מודה באמת. לעולם יהיה אדם ירא שמיים ולבבו, הוא מודה על האמת.
אם הוא לא היה קם, לא היה לו
נכון, בדיוק. אז שני הדברים מתחברים. אז כששאל אותי אותו יהודי נחמד, למה אתם כל הזמן מודים? א', טבעי, לא להיות כפוי טובה. שתיים, אמוני. להכיר את האמת, אני רוצה לדעת באיזה עולם אני חי, אבל פה מגיע הפאנץ'. במילה הבאה, מודה אני, הרב קוק אומר הפוך על הפוך. כי אותו יהודי שאל אותי, כאילו, למה האדם צריך להקטין את עצמו ולהאדיר את הקדוש ברוך הוא. האמת הפוכה, כשאתה מודה לקדוש ברוך הוא, אתה מגדיל את עצמך. תראו את הפסקה הבאה ברב קוק שמה במקור ראשון, אני, במה נחשב האדם בחלישות כוחו
נגד כל היקום הגדול והעצום וכוחות הבריאה האדירים. אמנם להאיר עליו אותו האור של הכרת הטובה האלוהית, אז בא האדם להכיר את גדולת ערכו, הוא מוצא את עצמו מאושר, אומר בפה מלא, אני. הרב קוק טוען את הטענה הבאה, אם יש מודה, יש אני. אם אין מודה, לא יודע מי זה אני. מי אתה? אנחנו אומרים, מי אני בכלל? אולי קמתי ואני לא יודע כמה אני שווה, אולי קשה לי, אולי אני לא מקבל עכשיו הערכה. אבל אם אני קמתי הבוקר ואמרתי, קודם כל מודה, מה זה מודה? יש מישהו מעליי שהחליט להעיר אותי הבוקר, אוקיי, יש לי תשובה מוחצת, אני, יש אני, מי אמר שיש אותך? הוא החליט להעיר אותי היום, סימן שאני נחוץ, אני חיוני, יש לי שליחות, ואף אחד לא יכול להתווכח איתי על זה. אגב, יש איזה חוק יסוד, לא יודע אם שמעתם עליו, הוא נקרא כבוד האדם וחירותו. לא להיכנס כרגע לדיונים על בגץ, אבל זה ערך כל כך בסיסי היום, כבוד האדם וחירותו, אגב, ערכים יהודיים. שלח את זה לאן לוקחים את הזה, אבל ערכים יהודיים. מה המקור לזה שלכל אדם מגיע כבוד? ההסברים האנושיים הם לוקים בחסר. לנו יש תשובה מוחצת, מודה, ואז יש אני. יש בצלם אלוקים עשה את האדם. אם אני בוחר לפתוח את היום בכן במקום בלא, זה הגיוני אגב, לפתוח את היום במודה אני, טוב לי, רע לי, קרחצן, כואב, מודה אני. יש סיבה, ואני פותח בטוב, אז יש סיבה למה אני פה. כלומר, אז דווקא המודה נותן הרבה מאוד משמעות לאדם ולמי שהוא. ואני רוצה עוד מילה אחת על מודה. יפה. כן, כן, הפסוק כתוב, יפה. עוד דבר אחד, לאותו שואל שאמר לי, למה כל הזמן להודות? תגיד לי, מתי אתה מתבייש להגיד תודה, ומתי אתה אומר תודה בכיף? יש הבדל בין אם קיבלת מתנה, או קיבלת צדקה. אם אדם לא עלינו נזקק לעזרה, אנחנו אומרים, תיתן בסתר, למה זה בושה גדולה? לקבל. אבל אם מישהו אומר לך, תשמע, אני כל כך אוהב אותך, וליום הולדת שלך רציתי לפרגן לך, להביא לך משהו, אתה לא מסתיר את העיניים. אתה נותן חיבוק, אומר תודה רבה. מה יוצר את ההבדל? המטרה, ההקשר. אם אני נזקק, זה לא נעים. אם אני שווה אליך, ואתה רוצה רק ליצור יותר קרבה ואהבה, אז זה כיף. אני חושב שיש משהו מאוד עמוק בהודעה היהודית לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה לא רק נתינים ועבדים צייתנים, הוא רוצה שותפים. בת קול מפוצצת בראשי ערים ואומרת, מי שפעל עם אלה, בואו יטול שכרו. הוא רוצה שותפים. כשאני מודה להשם, בעצם מחנכים אותי, אל תרגיש קטן, תנוע ומסכן. הקדוש ברוך הוא עם כל גדלותו, בחר בנו להיות שותפים שלו לתיקון עולם. ככה כתוב הרבה מקורות. אז כשאני מודה למי שנותן לי מתנה ולא רק צדקה, למרות שהכל ממנו, אז אני לומד להבין את השליחות שלי, ואת זה שהשם רוצה שאני ארגיש בהנבטנותו, שאני ארגיש שותף. הבאתי פה כמה שורות מהראשית חוכמה. ספר מאוד מיוחד על עבודת השם, בשער אהבה, תראו במקור שני, ועל זה ציוותה התורה ואמרה, ואהבת לרעך כמוך, ופרשו רבותינו זר, שרעך הוא הקדוש ברוך הוא, שנאמר במשתה, רעך ורע אביך אל תעזוב, מרוב אהבתו אותנו, קראנו רעים, שנאמר למען החי ולעי, לכן אמר, ואהבת לרעך כמוך, שהוא הקדוש ברוך הוא, כמוך באהבה שאתה רוצה לעצמך, כמו שאם יש לך חבר, אתה חפץ שאוהב אותך, הקדוש ברוך הוא רוצה שתאהב אותו. הוא אומר פה משהו נועז, בתורה לפעמים אהבת לרעך, זה גם על קדוש ברוך הוא. הוא לא חבר שלי במובן של חוסר כבוד, חבר שלך, החוק שלך, ישבת איתו בפלמח, זה לא, אבל הוא רוצה שתרגיש את הקרבה, ולכן כשאתה מודה לו, זה לא ממקום מסכן, אלא ממקום מלא עוצמה ומלא שליחות. לסיכום, רק פתחנו את זה ש... הודעה ביהדות היא ערך עצום, זה יהודי, והיא לא באה ממקום שמקטין אותנו, אלא ממקום שמגדיל, מכיר בשתי המשמעויות, אומר תודה, ומכיר את האמת, מודה באמת, שאני חי בעולם, לשמחתי. ואגב, אני מאוד מרוצה שאני לא מנהיג את העולם. טוב שיש איזה מבוגר אחראי פה שמנהל אותנו, כי בלי זה, נראה לי, היה קצת מלחיץ לקום בבוקר.
חיזוק לשותפות כאן זה המשך הברכה, שיחדת בי משבטי, שהיא חלק אלוה ממעל.
נכון, נכון, זה המשך, לא אמרתי, רבה אמונתך, אתה מאמין בי. יש לי קבוצת וואטסאפ לשאלות ותשובות. לא יודע אם פעם שאלתי לכם את הקישור, אם תרצו, אז שואלים כל מיני שאלות. ובכל אופן, כשאתה נמצא עם קהילה 12 שנים, אתה פוגש המון שאלות, ובהקשר שלנו זה קצת משעשע, כל מיני שאלות שאני מקבל על ברכת הגומל. הרב, לברך הגומל על זה, על זה. עכשיו, למה זה משעשע? כי אני מוצא את עצמי בתור רב, הרבה פעמים נאלץ לרסן את השואלים, להגיד להם, אתה לא יכול לברך הפעם הגומל. ואתה רואה איזה רצון טבעי יש לאנשים להודות. דוגמה, מישהו שולח לי הודעה לפני שבוע, הבן שלי נסע באיזה רכב אחר ועבר תאונה, ברוך השם הוא בסדר. הוא מברך השבת הגומל לילד בן 8. אחד אחר אומר לי, נסעתי, היה ירוק, עברתי בצומת והרכב שמאחוריי, התנגן פה איזה רכב, הייתה תאונה לא נעימה, וזה היה שנייה אחריי. אם אני הייתי שנייה אחת מתעכב, היו מתנגשים בי, האם אני מברך הגומל? אחד שלישי כותב לי, תלמיד שלי מישיבת פחות, אומר לי, הבן שלי שיחק ליד שולחן זכוכית נמוך אצלנו בבית, ו-20 שניות אחרי שהוא זז משם, קרה משהו, השולחן התנפץ עם מאות רסיסים, ולא קרה לו כלום. אתם יכולים לנחש שהתשובה בכל המקרים האלה היא שלא מברכים. קטן לא מברך הגומל, כי כתוב הגומל לחייבים. הוא לא חייב, אין לו דין. אולי הייתי חייב, והשם הציל אותי, אי אפשר להגיד את זה על ילד, וגם אבא לא יברך במקומו. וזה ששנייה לפני, שנייה אחריך, קרתה תאונה, זה נס, אבל לא על זה תקנו הגומל, כי זה רק למי שנכנס למקום סכנה, עבר איזה אירוע, נפצע, הושפז, וכולי וכולי. אבל אני אומר תמיד לשואלים, הרגש שלכם הוא בריא. הרצון להודות הוא אמיתי, רק לא חייבים להינעל על ברכת הגומל. ביהדות יש הרבה דרכים להודות. למשל, מזמור לתודה, למשל, מה? לשיר. נשמע קולנו להגיד תודה. סתם תודה להשם. נשמת קולך, אפשר להגיד את הנשמת קולך מתוך תפילת שבת, שזה הודעה מאוד יפה. יש הרבה דרכים להודות להשם. ואם הזכרנו מזמור לתודה, יש סעיף מרתק בשולחן ערוך, לא הבאתי בדף, סימן נ' א', השולחן ערוך, כן. השולחן ערוך הוא לא ספר חסידות. הוא לא אומר לך, כשאתה מדליק נרות, תתלהב ותרקוד, וגם תגידי שתישאר, הוא אומר לך, תדליק נרות, תברך, שתי ברכות, ככה. ופתאום, אומר לך, בתוך הלכות תפילת הבוקר, אתה בבוקר, העיניים עוד ככה נפקחות, אתה אומר לתפילת הבוקר, הוא אומר לך, מזמור לתודה, יש לאומרה בנגינה, שכל השירות עתידות להיבטל חוץ ממזמור לתודה. השולחן ערוך אומר לך, הלכה, תשתדל בבוקר כשאומרים מזמור לתודה, לזמזם לך את זה.
איך לא יוצאים את זה?
מזמור לתודה. אם תנסה לשיר זה בכל רם, אז לא יודע מה תהיה התגובה, אולי יסכלו אותך, אתה מעכב את זה, אבל לזמזם בשקט אפשר. ויש פה אמירה, שוב, מה רואים מהשולחן ערוך הזה? שביהדות הודיה זה לא עוד ערך, זה מהות. זה דרך חיים. יהודי יודע להודות ולהגיד תודה. אתם מכירים את שמו וורט יפה, אתם מכירים את רשי הידוע על פי המדרש רבה, על שרה אמנו, 127 שנים, בת קוף כבת קף. תקשיבו. אומרים, הלוואי שאדם ידע להיות בת קוף כבת קף, להגיד את תהילים קוף כמו שהוא אומר את תהילים קף. תהילים קוף זה מזמור לתודה, תהילים קף יענך השם ביום צרה, השם הושיע המלך יעננו ביום קורנו. כשאדם בצרה כולם פה ביחד שיר המעלות, מה אמרים? אבל כשאדם אומר מזמור תודה, מזמור תודה, אז בת קוף כבת קף, באותה התלהבות שאני אומר את ה... כשקשה לי שאני אדע באותה התלהבות להודות על החסדים, ויש חסדים, גם עכשיו, במלחמה יש ניסים, יש חסדים, כל אחד, בת קוף כבת קף. אבל אם היה, אם התודה, אז עד כאן דיברנו על התודה, ועל על, 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 לחפש הרבה דרכים להודות, אבל בואו נעבור קצת למשהו מאתגר, האם בעת קושי גם צריך להודות? אם הודיה זה דרך חיים, אם יהודי זה מי שמודה, אז מה אומרים חס ושלום בעת קושי? וואו, אותך השם כי ענפת. בדוד המלך היה, איך אומרים, המורה שלנו בזה. אני רוצה לספר לכם סיפור של בן מושב הזורעים, קוראים לו זיו, הוא פרסם את זה, אז אני מרשה לעצמי. הוא בעל משפחה וילדים, והוא לא גר היום במושב, והוא משרת ביחידה מובחרת. טוב, בימם, נראה לי שזה לא סוד. ובשמחת תורה, לפני כשנה ומשהו, הוא מוקפץ. הוא הגיע לבארי, חיסל כמה מחבלים, עכשיו הוא היה עם שכפץ. פתאום הוא מרגיש איזה הדף, והוא מרגיש ששורף לו והוא רואה דם. למרות שהוא עם שכפץ, עכשיו הוא כבר אומר, חבר'ה נפצעתי, הוא אומר טוב, יצא לדשא, נשכב, כי הבין שהוא עומד שלא ייפול, והוא מחכה ככה שהעיניים יעצמו, והוא נשאר ירני. באים לפנות אותו, אז באים להרים אותו על הנוקה, הוא אומר, הביאו אפילו מסוק, הוא אומר, זה היה כבר במוצאי שבת, כאילו במוצאי אחד. הוא אומר, לא, אני הולך. עכשיו, הוא הולך עם פציעה בחזה. הולך, עולה למסוק, ולא מבין מה הולך, אומר, אולי יש פה איזה טעות, אולי לא נפצעתי, אני לא... מגיע לבית חולים, הרופאים ישר, טטטם, צילומים, ואומרים לו, היא אומרת לו, מה אתה עושה פה? הוא אומר, מה, אני בטעות פה? היא אומרת לו, מה אתה עושה פה? כאילו, איך אתה חי? יש לך כדור בלב. אז, והוא מדבר עם שטולפי, אני אומר לה, תקשיבי, אני בסדר. הבן אדם, ויש לי צילום רנקטן להראות לכם, אין לי פה להראות לכם, יש, זה נמצא. הוא שלח לי את הצילום רנקטן, זה לא יאומן. הצליח לחדור איזה כדור מאזור הכתף, הצבא, אז לכן גם זה עבר, זה לא עבר מהשכפץ. הגיע עד ללב, יש את האורטה. שמה, זה עורק מרכזי בלב. אם כדור מגיע לשם, איך אמר לו הרופא, גם על שולחן הניתוחים אני לא יכול להציל אותך. הכדור, מסיבה לא ברורה, נעצר 1 מילימטר מהאורטה. הרופא אמר לו, אני בחיים לא ראיתי דבר כזה. אני גם לא מובן איך כדור נעץ, כאילו מה עוצר אותו. אגב, הוא הספיק גם לעבור, לא יודע את הזוויות, הוא הספיק לעבור בריאה. ולשבור הצלע, והבן אדם לא איבד את ההכרה. אחרי 3 שבועות ו3 ימים החליטו להוציא את הקליע, הוא עשה ממנו מגן דוד. זה ראיתי לאחרונה, שהוא פרסם את עכשיו, הבוקר הסתכלתי. אז עכשיו רגע, אשתו באותו זמן בבית, היא יודעת שקורה משהו גדול, כי בעלה גויס ראשון, ואחריו כל האחרים, היא לא פתחה חדשות בחג, אבל היא הבינה שמשהו גדול קורה, וכולם לחוצות, והיא כבר רגילה שבעלה נמצא בממצאים מסוכנים. אבל הפעם היא אמרה, הוא בטח נמצא בחזית של החזית, הוא באמת היה בבארי, זה קרה. ובמוצאי החג אז פותחים חדשות וזה, ואז כל הלחץ. והיא אומרת, טוב, אני צריכה לתפקד בינתיים בבית. לטפל בילדים, אי אפשר לעצור. אז היא הולכת גם לשטוף כלים מהחג, והיא מחליטה, היא תמיד אומרת תהילים. אבל באותו מוצאי שבת, תוך כדי הכלים, היא החליטה, אני אומרת, 7 פעמים היא כתבה את זה בפייסבוק שלה, 7 פעמים היא אמרה מזמור לתודה. להודות, מודה, תזעקי עכשיו. להודות, השם עושה ניסים, השם אוהב, השם מפנק, מזמור לתודה. 30 דקות אחרי שהיא אמרה את המזמור לתודה, התקשרו אליה ואמרו לה בעלה נפצע והוא בסדר. והיא עשתה אחרי זה חשבון עם בעלה, היא אמרה את המזמור לתודה בזמן שהוא נפצע, ובן נס, אני אומר, ראיתי אותו, הוא חי מהלך, אתה לא רואה עליו כלום. אולי יש פה איזה צלקת, אבל לא ראיתי. אז מזמור לתודה זה משהו שגם יכול להביא בכלל ישועה. האם אומרים תודה גם בזמן לחץ, בזמן זה שקשה? אני חושב שיש פה איזשהו סוד לדעת להודות שקשה. והבני שכר, שהיה מגדולי החסידות, רבי צבי אלימלך מדינוב, אגב הוא כתב המון על חנוכה, זה לפי החודשים, ספר שלו, הוא אומר חידוש מדהים בעיניי. חידוש שאפשר להשתמש בו, אתם יכולים לקחת אותו איתכם, הביתה. גם את הדף אפשר אם רוצים, אבל את החידוש בעיקר לקחת. אומר הבני ישכר, אותך תעניתני ותהי לי לישועה. הרי זה פסוק שאמרנו הבוקר, אנחנו נגיד את זה עכשיו כל יום בהלל. אותך תעניתני. נראה לי לפרש על פי מה שקיבלנו בפסוק, מעולל יקרא אדוני ומין אויבי יבשע. כי המשכיל, אדם חכם, לא יצטרך לבקש בקשתו מהשם יתברך דרך בקשה, אלא בדרך שבח. למשל, אם יצטרך לבקש רפואה, יודע להישבח להשם יתברך שהוא רופא חולים, ותעשה בקשתו ממילא בלי כתרוג. אומר הבני יששכר, יש לך אפשרות. אם אתה חכם, וחלילה יש לך איזה קושי, במקום לזעוק ולבקש, מה? להודות. אדם אומר, אדם חולה חלילה, מותר לך להתפלל על השם מושיענה. הוא אומר, אתה יכול לבחור בדרך של שפע. השם תודה, אתה רופא חולים. אתה משמח, אתה רוצה בטובתי, גם המחלה, גם הבריאות. והוא אומר שלפעמים זה מועיל יותר, כי זה בלי כתרוג. כשאני מבקש בקשה, אוקיי, שמענו אותך, נבדוק. כמה קרדיט יש לך בבנק הזכויות, פלוס, מינוס, מגיע לך, לא מגיע לך. כשאני בא להודות, מה אפשר להגיד לי? אתה הכל יכול, אתה רק עושה טוב, הכל ממך. זה פותח צינורות אחרים כנראה שם. והוא מסביר ככה את שני הפסוקים האלה, בתהילים. וזהו שכתוב, מעולל אקרא השם. מה זה מעולל? אני אקרא להשם יתברך בדרך הילול, ולא דרך בקשה. ותכף מה כתוב? ומאויביי יבשע. וזהו שיש לפרש גם כאן בהלל. עודך כי אני תני, בעוד אני בעוני. עודה לך בהודעה, ותכף ותהי לי לישועה. הוא מפרש עודך כי אני תני, לא תודה שענית לי, אלא תודה על העינוי, על העניות. אתה אומר תודה על העניות, ותהי לי לישועה. מיד באה ישועה, בלי שאפילו התפללתי על זה. אז למדתי מאותה אישה שאמרה מזמור לתודה, ואני לומד פה מאבני שכר, לפעמים אם יש לאדם כוח, זה לא קל, שקשה לו, רק תודה. היום כולם שרים, ויהיה לי עוד יותר טוב, עוד יותר טוב, אבל זה הבחינה פה, כאילו, תפרגן. יש מישהו שרק רוצה בטובתנו, לא תמיד מבינים, לא תמיד רואים, אבל מאמינים. ובאמונה הזאת, דברים קורים ונפתחים. יש... פנה אליי מישהו, אתמול היה לי משמרת של קדושת החיים. קדושת החיים זה מוקד רפואי הלכתי של מכון פועה, שאני זכיתי להיות 4 שנים מהמקימים שם, שעונים לשאלות קשות, כן? של סוף החיים, והאם צריך לפי הזה לטפל, לא לטפל, וכולי, אבל זה עושה הרבה חסד עם אנשים. והיה לי מרגש לדבר עם מישהו, שאני מלווה אותו, והאימא שלו במצב קשה, והוא גם, כאילו... הבין שהמצב שלה הולך ומדרדר. ואז דיברתי איתו קצת על הילדים. הילדים של אותה חולה, מה איתם, איפה הם. והוא סיפר לי, ואז פתאום היה לו דמעות. הוא אומר, תשמע, בשנה האחרונה, איך שאנחנו זכינו לעטוף את אמא שלנו, לא היה חסר לה כלום. מה שהייתה צריכה בגוף, בנפש. והוא התרגש מזה. ואני התרגשתי כי היכולת באמצע סיטואציה קשה. שהאימא עכשיו בסוף היא במצב מאוד קשה. והיכולת להגיד, רגע, אבל בתוך הקושי הזה יש גם חסדים, ואפשר לראות פתאום את איך זוכים לכבד בכיבוד הורים. קצת להחזיר, אי אפשר להחזיר להורה, אבל קצת להחזיר. והיכולת פתאום להיות ביחד שם, זה נותן המון כוחות. כלומר, הודיה אצל יהודי זה לא רק שטוב, זה בעצם מה שבאנו להגיד עכשיו ברגע הזה, אלא להודות גם שקשה. להודות על הדברים הטובים. מי שמסוגל יודע על הקושי עצמו. להגיד תודה על החשבון, על מה שאתה כבר תרפא אותי, כמו שאמר הבני יששכר. זה דבר שהוא כוח מאוד מאוד עוצמתי. נכון. כנראה יש פה, כנראה זה לטובה, אני לא מבין. נכון. חנוכה. חנוכה והודיה. תגידו, אתם מכירים עוד תחומים בהלכה שכל עם ישראל בוחר ללכת על הדעה הכי מחמירה? תגידו, כולם אוכלים פה רק בשר חלק ובלי אבקת חלב נוכרי ומניחים תפילין דרבנו תם? כאילו מה? חומרות זה למי שמתאים לו ויש את ההלכה. ובחנוכה אני לפחות לא מכיר עדה אחת. תמצא לי עדה בעולם, אשכנזים, ספרדים, אתיופים, תמצא לי מישהו שאומר, טוב, אני הולך לפי השולחן ערוך הפשט, אני מדליק כל יום נר אחד. נר אחד, מותר, זה שולחן ערוך מפורש. לא מכיר. מאיפה זה בא שדווקא בחנוכה זה חג של, נקרא לזה חג של אקסטרה. חנוכה, כן, כולם, כולם, לא, כן, יותר. למה זה ככה? למה בכלל תקנו לנו את האופציה הזאת, ולמה, מה יש בחנוכה שזה ככה? אני רוצה להגיד משהו, טיפה מהפנימיות, ולהביא את זה אחרי זה מהקדושת לוי. אומרים שחנוכה כתוב שמאירה בו מידת ההוד. נכון? יש חסד וגבורה ונצח ועוד. ובמילים פשוטות שנייה, כי החסידות לקחה את המושגים הקבליים ותרגמה אותם לחיים שלנו. לחיים. שומעים? כן? שומעים בסדר, נכון? נהדר. בפנימיות נצח ועוד הם כנגד שתי הרגליים, ימין ושמאל. מה הכוונה? אתה רוצה לעשות מעשה טוב. בואו נהיה פרקטיים. יש לך איזה מיוזמה טובה לעשות משהו למען מישהו, זה מתחיל מהראש. זה נקרא החוכמה בינה בדעת, החבד. לא החסידות, החבד של הראש. אתה חושב, אחרי זה הלב. האזור של הלב זה הרגש ולראות ולתכנן איך אני עושה את זה. בסוף, אחרי כל התכנונים, מה צריך?
ביצוע.
הרגליים הם ביטוי לקום ותעשה את זה. עכשיו, לפעמים בין התכנון לבין הביצוע יש מניעות. זה קשה, אני קצת מתבייש, קר בחוץ, לא נעים לי, כל מיני מניעות, זה עולה הרבה כסף. אז איך מתגברים על מניעות? יש שתי מידות שנקראות נצח והוד. רגל ימית זה נצח, כנגד הנצח, רגל שמאל זה הוד. זה שתי דרכים להתגבר על מניעות, וחנוכה זה הוד. מה זה נצח? לנצח, תתגבר, בסדר, אז קשה, אז אני אתגבר, אם קר אני אשים מעיל, וכזה ככה ב... כמו כזה חייל, שקם, גם כשקם, הולך לשמירה. זה נצח. עוד, זה סיפור אחר לגמרי. מה זה עוד? אני בהודיה, אני מודה על האמת. אני פשוט כל כך מחובר לרצון הזה, לרעיון הזה, להתנדבות הזאת. אתם מכירים את זה לפעמים? אני בטוח שהיה לכם סיטואציות שכל כך הרגשת שעושה משהו חשוב, למען איזה מישהו מסכן או משהו, שלא אכלת כבר 4 שעות והרגליים שלך כואבות ואתה לא חושב על זה ופשוט עושה מה צריך. מכירים איזה שמישהו סיים לעשות איזה משהו מאוד חשוב ואז הוא אומר, וואי, אני מת מרעב, לא שמתי לב, לא אכלתי 5 שעות. מה קרה? זה מיטת ההוד. עוד זה כמו איזה הערה כזאת שאני כל כך מודה, מודה הכוונה מכיר, כמה שזה נכון שזה עושה, עוזר להתגבר על כל המניעות. נצח זה כבר שאתה צריך להילחם. בוא נראה מי ינצח, היצר הטוב, היצר הרע. עוד זה התלהבות, שמחה ואמונה. זה עבודת השם של עוד. מה קרה בחנוכה שהאירה בו מידת העוד? מתתיהו והחשמונאים, שבצורה לא כל כך ריאלית, לא ריאל פוליטית, אמרו, יוצאים להילחם. מה, מי, יש לכם צבא, סיירת, אתם כהנים, אתם לא... מה? 13 אנשים, אחרי זה הצטרפו אליהם, הם לא ידעו שהם הצליחו. הם הגיעו לאיזו נקודה בנפש, שאתה מוחק לי את הזהות. אני יכול להמשיך לחיות פה, אבל לא כיהודי, אלא כמתייוון, לא רוצה חיים כאלה. ומה אתה יוצא לי לכם, מה יקרה? אז אני אמות כיהודי. זה מידת ההוד, זה אקסטרה, זה אקסטרה. בוא תעשה מעבר. בלי חשבון. אז אתה עושה בלי חשבון? אז אומר פה הקדושת לוי, דבר מדהים, הוא אומר נס פח השמן שכל ילד בגן יודע להגיד, הוא אומר זה נס מוזר, כי זה נס אקסטרה, זה נס כמו של הכינוח, זה כמו מישהו שרוצה נס כדי שלא ימות ברעב, רבי שמעון בר יוחאי במערה. תחשבו שהשם זימן לו עץ חרובים ומעיין, נכון? תחשבו שהשם אומר לו, השם ממש תודה, אבל אפשר איזה גלידה עם קצפת? כאילו מה, השם לא עושה ניסים אקסטרה. אז הניצחון של המלחמה זה נס חשוב, זה נס חשוב שיכלנו לנצח את היוונים, אבל נס פח השמן, שואל רב לב יצחק גברדיצ'ר, אז לא יהיה פח שמן ל8 ימים, מה יקרה? מישהו ימות? יש פה עבירה? אונס, רחמנה, פטרי. אז אם אתם לא יכולים להדליק את המנורה שבוע עד שתשיגו שמן טהור, הכל טוב, אף אחד לא כועס עליכם. לא יכולתי. הפני יהושע, אגב, בסרט שבת אומר משהו אחר. הוא אומר, יכול להיות שהיה מותר להם להדליק שמן טמא מדין טומאה אוטרה בציבור. הוא טוען שזה נאמר גם על הדלקת נרות, במיוחד אם טומאה זה אוטרה ולא תחויה. לא נעשה את כל החשבון עכשיו. הוא אומר, אז בעצם הנס פח השמן הוא נס של כאילו פינוק. אני רוצה שתבואו בסוף המלחמה ולא תתבאסו ששבוע המקדש בלי האור של המנורה, אז, וגם עם, עם שמן טהור, כאילו שהכל יהיה מאדרין כזה. אומר רב לוי יצחק, אני אומר זה בעל פה כי זה קצת ארוך, אבל שווה לראות את הדברים שלו בפנים. הוא אומר, למה הם זכו לנס כזה של אקסטרה? אני אקרא את התשובה שלו, תראו במקור רביעי. בסוף, בסוף מקור ארבע, כן? בפסקה האחרונה. ונראה לתת טעם לשבח. למה באמת כן? למה נעשה לנו נס כזה? כיוון שלא עמדה מלכות הרשאה של יוון, אלא על קיום התורה והמצוות. כמו שתקנו על שקשת הגדולה ועל המיסים, כשעמדה עליהם מלכות הרשאה, להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. בישראל שבאותו הדור מסרו נפשם על קדושת שמו יתברך ועל קיום מצוותיו. זה לא רק החשמונאים, זה גם שכמה נרגו על קדושת שמו הגדול, ברוך הוא, שבאותו דור היה חנה ושיבת בניה, ויתר מעשים המבוארים בספר יוסיפון. לכן נראה להם חיבה יתרה שנעשה להם נס כדי לקיים מצוותיו על אפי שפטורים. אני אגיד את זה במילים פשוטות. אתם לארג'ים איתי, אתם עושים איתי אקסטרה, אני הולך איתכם באקסטרה. זה חנוכה. חנוכה זה, אתם לא יכולים לצאת למלחמה. זה, תגידו, אם אדם אומרים לו, סירות נפש, אתם עשיתם פה מעבר, אז אני אעשה לכם לא רק נס ניצחון, אלא גם נס פח השמן. ולכן חנוכה זה מסביר לי את השאלה, למה בחנוכה יש מאדרים מן המאדרים, ולמה כל עם ישראל רוצים להדר את זה. זה משהו מיוחד. תראו, אני הוספתי, הספר שהוצאתי על החגים לימים טובים, ברוך השם נגמר, אני עכשיו עומד להדפיס מהדורה שנייה, אז בעקבות כל כך הרבה שאלות של חיילים השנה, אני הוספתי עכשיו קטע, כי אתה רואה חיילים, גם עכשיו, שבוע שעבר, זה יצחיק אתכם מה שאני אגיד עכשיו, אבל זו השאלה הכי הזויה, שמישהו אומר לי, אני בלבנון באיזה בית, מקווה שתהיה הספקה ויביאו נרות. במידה שאין נרות חנוכה, יש לנו פה שימורי טונה. אתם מכירים את זה שמכינים טונה מאושן? אם אני מעשן את הטונה, זה דולק, זה, אני יכול לברך על זה? אני אומר לו, זה דולק חצי שעה? אומר לי, בטח. איזה שאלות. תאמינו לי, עם כל שנותיי כרב, זה הפתיע אותי. טוב, בסוף הביאו להם נרות, אבל עכשיו בינינו, אני אגיד לכם משהו שנייה הלכתי. תשובה הלכתית של רב. הוא חייב להדליק נרות?
לא,
אם אשתך מדליקה לך או אבא שלך מדליק נר איש וביתו, אתה לא חייב. אבל זה עם ישראל, וחנוכה זה חג של אקסטרה. יהודי, מי שמודה, חנוכה זה הוד, הוד זה האקסטרה. הוא רוצה להדליק. כן, תן לי לעשות מעבר. תן לי, ומלא, אתה שומע את זה, חיילים, וכולם רוצים להדר, זה חנוכה, זאת חנוכה, זה כנראה משהו מאוד עמוק. ואני חושב, אני אומר את זה ככה, אני אומר, תצפו לניסים. למה? כי אנחנו בשנה ורבע של כל כך הרבה מסירות נפש, מידת ההוד. גם מי שחי, ברוך השם, חזר לביתו, אבל הסכים למסור את נפשו, וגם מי שלצערנו לא חזר בחיים. כמו בנס חנוכה, זה מביא שפע אחר. לצערנו שככה, אבל אני לא יודע מה, כבר רואים הרבה ניסים, אבל בטוח זה לא עובר חינם. כשאתה עושה כל כך, עם ישראל כל כך עושה אקסטרה, אני בטוח שזה יביא לנו מעל ומעבר. ואחרי כל מה שאמרנו עכשיו, שעם ישראל זה עם שיודע להודות, וגם על הקושי, אני רוצה, יש איזה מתח. יש איזה מתח בחנוכה, אתם מכירים שירי חנוכה. אתם גם, לא כמו הצעירים, אתם מכירים גם את השירים של פעם. אתם גם צעירים, כן, שלא ישמע ממני כאילו מה שאתם, זה, אבל צעירים אחרים, כן? אז היום עם הפוליקית לי זה, כולם, כן. עד גיל 100 אתה צעיר. שירי חנוכה, חלקם הם שירי אמונה, וחלקם, הציונות מאוד אהבה את חנוכה, אתם יודעים, הציונות, גם בחילונית, חנוכה זה היה פתאום חג של גבורה, והנה המכבים. אז תסתכלו, הבאתי לדוגמה כמה משירי חנוכה, ותקשיבו איך לקחו לכם מילים מהמקורות שלנו, של התפילה, ועשו להם, איך קוראים לזה, שכתוב של ההיסטוריה? בואו נראה. יש לנו פה את, טוב, קט קטן זה שיר של אמונה, כל העם הכריז את זהו נס, אבל אם תעברו לשיר שעד היום הוא מאוד אהוב, ימי החנוכה, אז זה אגב זה נכתב באיניש, ידעתם? נכתב איניש של רויטמן, כתבתי פה ותורגם לעברית על ידי אברונים, ימי החנוכה, אנחנו נגיד מקדשנו, על הניסים ועל הנפלאות, שיכולה לשיר.
בשיר כתוב אשר חוללו המכבים. עכשיו רגע, הוא לקח את המילים מעל הניסים. אשר חוללו, או אז אצל דתיים היום, אשר חולל השם למכבים. טוב, זה יפה, זה התיקון. הוא תיקן, גם אנחנו תיקנו אותו. תראו, אני מכיר את הנוסח הזה מעל הניסים, על הניסים ועל הנפלאות, שמי עשה? שעשית לאבותינו. אז הוא לקח מה עשים מנפלאות, שחוללו המכבים. בהמשך השיר הוא אומר, עם ישראל עשה תושייה. קחו את השיר, טוב, אנו נוסעים לפידים, זה בכלל שיר של נס לא קרה לנו, מכירים? פח שמן לא מצאנו, אבל קחו את השיר, מי מלל? מי מלל גבורות ישראל אותם? כולם מכירים את השיר, ושם הוא אומר, שמע, בימים ההם בזמן הזה, רגע, זה מילים שאני מכיר מהמקורות, מאיפה זה המילים האלה? בימים ההם בזמן הזה, מאיפה זה? מעל הניסים, אין מקור אחר. חבר'ה, הוא לקח את זה משם. שעשית לבותינו, בימים ההם, עכשיו, בימים ההם בזמן הזה, מכבי, מושיעו פודה. עכשיו, יש קטע נורא מצחיק, הומוריסטי, על אבא חרדי, ולעומתו אבא חילוני, סליחה על התיוגים, שמנסים להסביר לבן שלהם מה זה חנוכה, ושניהם מתפתלים ומסתבכים. החרדי, הבן אומר לו, אבא, המכבים היו צדיקים? אמר לו, בטח. והם הנחו לצבא? הוא אומר לו, לא, כן. החילוני אומר לבן שלו, אבא, המכבים היו גיבורים? אמר לו, בטח, היו סיירות. הוא אומר לו, אבל הם נלחמו בשביל לחזור למקדש. אמר לו, מה, הדתיים האלה, זה קיצוני. חבר'ה, חנוכה זה הדגם המושלם לשילוב, זוכרים שדיברנו על שותפות? לשילוב שהקדוש ברוך הוא נותן את הכוח, ואנחנו השליחים. מה זה סותר? מי ניצח? המכבים ניצחו, או השם ניצח? ועל הניסים, אתה אומר על הניסים ועל הגבורות, אתה מזכיר אפילו את גבורת החיילים. נכון, גבורת, גבורות מי? גבורות המכבים. זה לא סותר בכלל. זה התפיסה גם של הציבור שלנו, הדתי לאומי. תודה רבה לחיילינו שהולכים ומתאמצים ומוסרים את נפשם, ותודה לך שאתה עושה ניסים ונותן את הכוח ואת התבונה ואת התחבולה למודיעין, לשבק, ללוחמים, לזה, כדי שהכל יצליח. זה בכלל לא שאלה. ולקראת סיום אני רוצה להגיד לכם שניתנו מאות, אם לא אלפי תשובות לקושיית הבית יוסף. למה? 8 ולא 7. אם היה שמן ליום אחד, אז הנס התחיל ביום השני. אז הנס עצמו היה 7 ימים. מאות תשובות, אבל שנייה בעיניי תשובה בפשט, כי יש תשובות של דרש ועניינים ו8. אומר הרב המאירי, אגב זה קושייה בשבילכם, איך הרב המאירי, שחי 200 שנה לפני השולחן ערוך, מתרץ קושייה של השולחן ערוך? מה? מה? זה לא קושייה רק של הבית יוסף, זה קושייה שהייתה לפניו, אבל הוא ידוע בשמו. טוב, אז אנקדוטה. המאירי אומר, ועוד רבים אחריו, היום הראשון של חנוכה הוא לא על נס פך השמן. חד משמעית, לא קשור. על מה הוא? על הניצחון העיקרי, ניצלנו, ניצחנו את המלחמה. על פורים, על מה אתה חוגג? על הניצחון, פסח. חבר'ה, קודם כל מודים על הנס של הניצחון. שאר הימים על נס פך השמן, ואז יוצא יפה. שמעתם מחנוכה הם השילוב. שמעתם מחנוכה זה דתי לאומי. יום ראשון, על תודה רבה שניצחת את המלחמה, ועוד 7 ימים שעשית, שפינקת אותנו, והיית איתנו אקסטרה, כמו שדיברנו, וגם עשית לנו שנוכל לשמוח בתארה, בקדושה ובמקדש. אני רוצה לאחל לכולנו, ולברך אתכם, שנזכה לימים מלאי אור, מלאים בניסים. תודה רבה ובשורות טובות.